שם אלוהיכם אהוביי, מוריי, ידידיי ורבותיי, השיעור הזה מוסר לזכותם של חי אביבה בת שיינו מרים, ואסתר בת פרמית, אסתר בלה בת רות ורה, רחל בת גאולה, וצבי משה בן איתן אברהם הלוי, חיים יהושע בן אפרים הכהן, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. אנחנו נלמד בעזרת השם פרק שמיני מספר אורי וישעי של מרן הרב חרל"פ זצ"ל. כתוב בגמרא במסכת שבת, רבי אליעזר אומר, שוב יום אחד לפני מיתתך. שאלו תלמידיו, וכי אדם יודע איזה יום ימות, איך אפשר לחזור בתשובה יום אחד לפני מיתתו, אם אדם לא יודע מתי ימות? אז הוא ענה להם, כל שכן, ישוב היום שמא ימות למחר. ונמצא כל ימיו בתשובה. כל יום יעשה תשובה, שמא ימות מחר. כדאי לחיות כל יום כאילו שזה יום האחרון עלי האדמות. ויש להבין מדוע אמר בלשון הסתר ולא אמר מפורש שוב בכל יום שמא תמות למחר. למה זה צריך להיות באופן עקיף? שוב יום אחד לפני מיתתך. אז שואלים אותו, אדם לא יודע מתי ימות. אז הוא עונה, בסדר, אז תעשה תשובה כל יום. תתחיל עם זה. תגיד, תעשה תשובה כל יום, שמא ימות מחר. וגם כתוב, ונמצא כל ימיו בתשובה. למה נמצא כל ימיו בתשובה? אחרי שהוא חזר בתשובה היום, הוא כבר לא יחזור, הוא כבר לא יחטא. הוא לא יחטא, כי הוא יודע שמחר ימות. למה יחטא היום אם מחר ימות? אז הוא יעשה תשובה פעם אחת וזהו. למה כתוב ונמצא כל ימיו בתשובה? אומר הרב, יש לדעת, כאשר עולם החומרי אינו אלא חותם העולם הרוחני, בוודאי אין בחומרי רק מה שיש ברוחני, ומהחומרי נבין את הרוחני. מעולם החומרי הגשמי שאנחנו רואים אפשר להבין את העולם הרוחני. בנוהג שבעולם ישנם שני דברים ושניהם מוכרחים, ואף על פי כן אינם דומים זה לזה כלל. יש דבר שממשיך קיום האדם, ויש דבר שמוסיף ומרחיב חיותו של האדם. יש דבר שממשיך את הקיום, ויש דבר שמוסיף, מחזק את החיות של האדם. ואלו הן המזון ונשימת האוויר שנכנסים לתוך פנימיותו של האדם, והתלבשות והתלבושת והמעון שהם מסבבים את האדם מחיצוניותו. המזון הוא ממשיך את הקיום, והבגדים והמעון מהווים היופי והנוי של האדם, שהם מרחיבים דעתו של האדם. שני דברים מוכרחים. דבר שממשיך את הקיום של האדם. מה ממשיך את הקיום? האוכל, האוויר, החמצן. ויש דבר שמוסיף, זה מרחיב את החיות, זה מחזק את החיות. דירה נאה, בגדים, זה תוספת. מרחיבים דעתו של האדם. וכן ההבדל בין התורה והמצוות. התורה היא מזון של ההוויה כולה. המאכל, החיות הקריטית, הנצרכת ביותר לקיום כל העולמים, היא התורה. אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות, שמיים וארץ, לא שמתי. אם לא התורה, אין עולם. ירמיה עוד למד ג', זו התורה. והמצוות הן קישוטין דמלקה, שהם פועלים על החוש המדמה לקדשו, לרוממו, לזככו, שעל ידו מגיעים לידי רוח הקודש והופעה עליונה. מצוות מקדשים את האדם, מקדשים את חוש המדמה שלו, his imaginary faculties, זה מרומם את החוש המדמה, מזכך, ואז מגיעים על ידי המצוות לידי רוח הקודש והופעה עליונה שהקדוש ברוך הוא מגלה את שכינתו עליו. על השאלה מי משני המוכרח יותר אין כלל מה לענות על זה, כי שני המוכרחים כנר לפתילה, ובכל זאת נרד, זהו מקום הספק אם תלמוד גדול למעשה גדול. אז מה יותר מוכרח, תורה ומצוות? אז שניהם נצרכים, שני המוכרחים. מה יותר מוכרח, הנר או הפתילה? צריכים גם את זה וגם את זה. אבל אולי זה מקום מספק בגמרא, אם לא, אם תלמוד גדול או מעשה גדול. אם התלמוד שהוא המזון ומבלעדו אין קיום, או המעשה שמלבדו אין שום הרחבת החיים, אז מה יותר חשוב, עצם החיים תורה או הרחבת החיים מעשה? אבל מסכינן, תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. התלמוד לא רק שיש בו המעלה שמקיימת ההוויה, אז יש בו גם הסגולה של הרחבת ההוויה, והוא כלולה ותוספתה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אתה חושב שתורה באופן בלעדי רק מקיים את היקום, את ההוויה, את הקיום? לא, יש גם סגולה בתורה שהיא מרחיבה את ההוויה, היא תוספת על ההוויה. גדול תלמוד המביא לידי מעשה. והנה, כל כוח הרע שיש בעולם אינו אלא ביחס ההוויה לאחרי יצירתה, היינו רק ביחס המשכת קיומה. כל כוח הרע זה רק ביחס ההוויה, העולם, אחרי היצירה, בהמשך קיומה. אבל בעת התחוללות היצירה, אם אמנם היה ביסודה, יוצא שכוח עצום הוא כוח הרע, שלולא היה ביסודה לא היה יוצא אחר כך. אבל כיוון שתכלית יצירתו היה לשם תכלית עתיד שכיוון אליו התברך, שדווקא הידו בידי הכנתו התברר הטוב מוחלט, מובן הדבר שגם בתחוללותו הוא טוב גמור, שתחוללות הוא לשם העתיד ונתגלה בו התכלית. ובכן, איפה אנו מבינים שלא בהתחלה בהשורש ולא בסוף העתיד יש מציאות של רע, כי אם בסתעפות ביחס המשכת קיום היצירה. בעת יצירת העולם היה טוב מוחלט, לא היה גילוי של רע. לעתיד לבוא יתגלה הטוב המוחלט, לא יהיה שום גילוי של רע. מה כן? בוודאי שהיה תמון גם בעצם ההוויה רע, אחרת לא היה יוצא לפועל אחר כך, כי כל מה שנמצא בעולם היה כבר בכוח בהתחלה. אז היה איזה כוח הפוטנציאל של רע בעת היצירה, אבל הגילוי זה רק הכוח בעולם, זה רק בהמשך שרואים היום. אבל בזמן היצירה, בעת התחוללות היצירה, הרע היה תמון בתוכו, אבל לתכלית הטוב. אז היה אפשר לקרוא לרע הזה טוב, הטוב המוחלט. אז אפשר לומר שבעת התחוללות הרע הוא היה טוב גמור. היום הרע מעורב בטוב ורע. מצד אחד זה מביא, זה מוביל לידי משהו טוב יותר, מצד שני בעת הזאת סובלים מהרע. אבל בהתחלה, בעת היצירה, כשלא היה גילוי הרע, הרע היה טוב מוחלט, ולעתיד לבוא גם כן הרע יהיה טוב מוחלט. אז אנו מבינים שלא בהתחלה בהשורש ולא בסוף העתיד יש מציאות של רע. איפה הרע? איפה נמצא הרע? בהסתעפות ביחס המשכת קיום היצירה, איך שזה מסתעף מעצם הבריאה. זה ענף, לא בשורש. ולפי זה, מי שבידו לתרומם ולתאום טעם היצירה משעת התחוללותה, כבר תואם לחיקו מזיו ונועם היצירה בעתידה ותיקונה המוחלט, וממילא אין עליו שום שלטון של כישלון היצר. והנהו מסור כולו בהקדושה הנצחית הטוב המוחלט. אם אדם מתרומם והוא תואם את טעם היצירה משעת ההתחוללות, משעת ההתהוות, הוא כבר תואם בחך מזיו ונועם היצירה בעתידה ותיקונה המוחלט. כבר אפשר היום, אם אתה מתחבר לשורש היצירה, אם אתה מתרומם לשורש התחוללות הבריאה, אתה כבר יכול לטעום את הזיו, את הנועם, את המתיקות של העתיד והתיקון המוחלט של העתיד. וממילא אין עליו שום שלטון של כישלון היצר, והאדם הזה מסור כולו בקדושה הנצחית הטוב המוחלט. ואומר הרב משפט נפלא מאוד, וזהו עומק של התשובה, להחזיר את ההוויה לתוך תקופת התחוללות היצירה, לפני התגלות הסתעפות הרשע והרע בכל הכיעור. עומק של התשובה זה להחזיר את ההוויה לאותו מצב של העולם בעת הבריאה, בעת היצירה, לפני התגלות הסתעפות הרע. אתה חוזר לשורש, כשהכל טוב והכל מתוק והכל נעים והכל נחמד והכל זוהר. וזהו גם כן תוקפו של יום הדין של ראש השנה, זמן תקופת השנה שחוזרת לשעת התחוללותה לפני הסתעפות כל כיעור ורע, כמו שכותב הרמח"ל בדרך השם, שאנחנו עושים סיבוב שנתי וחוזרים לאותם מאורעות שהיו פעם. אז באמת זה בימים ההם, אבל גם בזמן הזה, ובראש השנה אנחנו חוזרים לשעת התחוללות הבריאה לפני הסתעפות הכיעור והרע, וקרואים על זה יושבי טבע להעמיד ולהשיב את ההוויה על כנה. אנחנו כולנו קרואים להחזיר את העולם לשורשו הטהור, ומי שאינו שב ואינו מתעורר על זה ומשאיר על ידי זה את ההוויה בהסתעפות, אם אדם לא חוזר בתשובה, זה לחזור בתשובה, לחזור לשורש ההוויה, לא רק כמו שכתב המהר"ל, אני חוזר לשורש שלי מתחת לכיסא הכבוד. שורשים גם מבחינה קוסמית לשורש הבריאה, לשורש התחוללות היצירה. ואם אדם לא חוזר, לא שב, והוא נשאר בעולם של הסתעפות, הוא נקרא לדין, וגדול ונורא יום הדין. ויש לדעת כי התאמת טוב נועם היצירה משעת התחוללותה הוא טעם אלוקי, עד שמת מגיעים על ידו להיות כאלוקים, כמו שנאמר בבראשית, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אם אדם מגיע לשעת התחוללות, הוא תואם את טעם האלוקות כביכול. ויצר אמנם הבורא ברוך הוא את התשוקה לזו בתוך הבורים לבעי ינוך ולא ישקוטו כל זמן שלא הגיע בתשוקה מטעם זו, לעלות במעלות אלוקים. אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, ובא הנחש הוא השטן ופיתה את האדם כי לתשוקה זו יגיע וישיג דווקא על ידי המשכת קיום היצירה לאחר יצירתה. השם ברא את התשוקה בתוך הבורים, ואנחנו לא נחים ולא שקטים עד שמשיגים, מממשים את התשוקה הזו, לעלות במעלות אלוקים, כמו שכתוב, כמו שאמר המשורר דוד המלך בתהילים, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. יש לנו את הפוטנציאל הזה. ובא הנחש ופיתה את האדם, הוא אמר, אתה תשיג את התשוקה הזאת של וכייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, דווקא ידי המשכת קיום היצירה לאחרי יצירתה, דווקא ידי ידיעת טוב ורע. הוא רצה הנחש לשים אותנו בעולם של טוב ורע. לא, זה ההמשך, רק בהמשך יש טוב ורע. אם רוצים להיות באמת כאלוקים, לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, אלא לחזור לשורש, כשכבר אין רע, שאין רע, יש רק טוב, הרע הוא טוב מוחלט, וידוע כוחה של תשוקה שהיא חזקה מן הכל הקם, למרות שמה שמעו מפיו של הקדוש ברוך הוא, כי ביום החכם ממנו מות תמות, הבליגה התשוקה הפנימית להיות כאלוקים ונתפתו אחרי הנחש, מה שבאמת שקר הדבר, שקר מוחלט, כי רק אם מתרוממים למעלה מידיעת טוב ורע, כשמשתדלים לתום איתם היצירה של שעת את חוללותה, דווקא עדי זה מגיעים למדרגה זו להיות כאלוקים. וזהו אמר, אני אמרתי אלוקים אתם ובני היום כולכם, אכן כי אדם תמותון. אנחנו שמענו כי ביום החכם ממנו מות תמות. אבל הייתה כזאת תשוקה פנימית אדירה להיות כאלוקים. הם התפתו אחרי הנחש. ומה שבאמת שקר הדבר, שקר מוחלט, כי רק אם מתרוממים למעלה מידיעת טוב ורע, כשמשתדלים לתום מטעם היצירה, חוזרים לשורש של שעת ההתחוללות, דווקא הידי זה מגיעים למדרגה זו להיות כאלוקים. וזה מה שכתוב בפסוק, אני אמרתי אלוקים אתם ובני כולכם. אבל מה קרה בסוף? אכן כאדם תמותון. אנחנו רצינו לתום מערה, אדם תורם מערה, ביום החכם ממנו מות תמות. ואחרי החטא והכישלון של הנחש, באמת אין מקום להשיג נועמי היצירה מהתחוללותן, זולת ביום המיטה, בזמן שכל הרצונות של המשכת קיום היצירה בהבנתם החומרית נאספים ומתבטלים, רק אז יכולים לתאום מאור החיים היסודי. אחרי החטא והכישלון של הנחש, כבר אי אפשר לתאום לגמרי את נועם היצירה מהתחוללות. רק ביום המיטה, בזמן שכל הרצונות של המשכת קיום היצירה בהבנתם החומרית נאספים, מתבטלים, ביום המיטה כבר אין תשוקה לבית ולרכב ולטיול להוואי, אני יודע מה. לא, אדם כבר לא נמצא במקום הזה של רצון להמשיך את הקיום, ואז רק אז האדם יכול לטעום מאור החיים היסודי של טעם היצירה. ועל כן זכרון יום המיטה, כשם שפועל על ביטול הרצונות החומריים, כן פועל להרמת הרצונות וגילוי התשוקות הרוחניות. יום המיטה פועל בשני כיוונים. כיוון אחד מבטל את הרצון החומרי שיש לנו, ובצד שני, בכיוון השני, פועל גם להרים את הרצונות ולגלות תשוקות רוחניות אדירות ונשגבות. ולכן, אם כל יום יעשה תשובה בתכונה שהוא עומד תמיד לפני המיטה, יגיע וישיג שיהיו כל ימיו בתשובה. כלומר, בחזרת היצירה כולה לשעת את חוללותה, עכשיו אנחנו מבינים עמוק עמוק את הפשט בגמרא. למה שוב יום אחד לפני מיטתך? כי אז יגיע וישיג שכל ימיו יהיו בתשובה. זאת אומרת, הוא יהיה במצב של תשובה, הוא יחזור לשורש, לשעת ההתחוללות. ובזה יהיה כולו שמור בור הקדושה הנצחית, עת תתגלה בעתיד, במהרה בימינו אמן. פתח דברינו עמדנו על הדיוק. למה לא אמר מפורש שוב בכל יום שמא תמות למחר? לא, הדיוק הוא שוב יום אחד לפני מיטתך. יש חלות מיוחדת ביום אחד לפני מיטתך, שמתבטלים הרצונות החומריים ומתעלים הרצונות הרוחניים. ולכן הוא אמר להם, לא, שוב יום אחד, אתה תרגיש שאתה במצב של יום אחד לפני המיטה. ועמדנו גם על כך שכתוב, שנמצא כל ימיו, כל ימיו בתשובה. למה כל ימיו בתשובה? הוא כבר לא יחטא. אבל לא מדובר באדם שיחטא. מי חוטא? אף אחד לא חוטא, חס ושלום, לא יהודים. אבל כל ימיו בתשובה, כל ימיו יתאם את העונג והזיו של עת ההתחוללות, של עת יצירת העולם, שעת יצירת העולם. כל ימיו בתשובה הוא ישוב למקום שאין בו רע. אין בו רע, זה הכי מתוק. הופכים את המר לרם, בעזרת השם. אז יהי רצון שנזכה כולנו באמת לחוש את העונג הזה של עולם התיקון, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. שלום שלום, אהוביי מוריי, ידידיי ורבותיי.